יש לי מיינדפול. לא שומעים? אוקיי. שיחה ביום, ככה לפני סיום, שאני יודעת שזו שיחה דרמה האחרונה, למרות שמחר יש הנחיות, היא מאוד מאתגרת, כי יש כל כך הרבה לתת. אז אני מאוד מקווה שמה שבחרתי היום לדבר, עכשיו לדבר, זה יהיה מה שמועיל ומטיב ושתוכלו לקחת. וגם נזכור, אמנם אנחנו קוראים לזה ריטריט, אנחנו בסוף שבוע ארוך, כאילו זה, אתם יכולים לראות שאנחנו מתחילים לגעת במים, כאילו משהו של נגיעה במים. והמים האלה גם עמוקים וגם רחבים. אז שנייה לפני שאני אתחיל, אני רוצה להזמין אתכם רגע אחד. אני לא יודעת אם לדמיין או להסכים לקחת את הפרספקטיבה אל המקום שבאנו לכאן, ואני חושבת שאמרתי את זה באחד הפעמים, שבאנו ואנחנו בעצם בסוג של מעבדה, ובמעבדה הזאת אנחנו גם החוקרים וגם הנחקרים. אני יודעת שלא אמרתי את זה כך, אבל אני חושב שבעצם מה שנחקר בה, כיוון שאנחנו גם החוקרים וגם הנחקרים, ובעצם מה שאנחנו חוקרים זה טבע הדברים. אז אני אומרת את זה כי תכף תראו את הקשר. ואני יודעת שמהפרספקטיבה של ישיבה על הכרית, מרגע לרגע, משאיפה לנשיפה, מתחושה לתחושה לצליל, אנחנו שוכחים את הפרספקטיבה של מה שקורה לי, זה בעצם קורה בתודעה האנושית, זה קורה לכולם, זה לא אישי. גם אם אני אגיד את זה 5 פעמים ביום, זה עדיין יתפס מאוד אישי, כי יש משהו במקום הזה. אז אני רוצה להזכיר, אני חושבת שכמעט לא דיברנו, על הבודה. לא דיברנו עליו. כל כך נוכח פה, כי כל מה שאנחנו עושים הוא השאיר אחריו. הוא השאיר אחריו בתור מי שהלך וחיפש ומצא, ובזכות העובדה שהוא מצא, הוא השאיר לנו את מה שאנחנו קוראים הדרמה. הדרמה זה היכולת להתבונן על הדברים, כן? טבע הדברים. וזה מה שאנחנו מתרגלים. והבודה, מכיוון שהוא הלך וחיפש ולקח לו לא מעט שנים יחסית למי שהרבה מאוד, נקרא לזה, הם קוראים לזה גלגולים, טיפח את המקום הזה כדי להיות הבודה. הבודה זה המושג זה שהתעורר. זה שהתעורר, אדם שחיפש חופש ומצא אותו. ולכן כשהוא מצא אותו, הוא אמר, אני מלמד שני דברים ושני דברים בלבד. את הסבל והקץ הסבל. זה הכל. אז יכול להיות שעכשיו אנחנו אולי לא מבינים, אבל בואו נבין שאם הוא מלמד את הסבל, האם יש מה ללמוד בסבל? האם סבל זה משהו שאנחנו רוצים, שבכלל צריך ללמוד אותו? וכן. והלימוד הראשון, לא אכנס להיסטוריה, דווקא סיפורים מאוד נחמדים, יום אחד תתקלו בהם, הלימוד הראשון שהוא נתן, הוא אמר, זה הלימוד של 4 אמיתות. 4 אמיתות, זאת אומרת, הוא גילה משהו על המציאות. הוא בעצם בא, הוא גילה משהו על המציאות. לפני שהוא התחיל לחפש, הוא אמר, אני מחפש את השחרור. אני מחפש את השחרור מהסבל. וכשהוא מצא, הוא אגד אותם ב... הוא קרא לזה 4 אמיתות הנאצלות. 4 אמיתות הנאצלות, מכיוון שהן מתאימות ונכונות בכל מקום, בכל זמן. זה לא משהו שאם אני במצב כזה או אחר, אם אני בחלק מסוים של כדור הארץ, משהו מאוד בסיסי אנושי, שכולנו, זה נמצא בטבע התודעה. אז מה זה אומר לדעת את הסבל? וכשהוא אומר, יש סבל, דע אותו. זו האמת הראשונה, לדעת אותו. אוקיי? הסבל זה ביטוי של אי נחת. כל חוויה של אי נחת זה ביטוי של סבל. או אפשר לומר, כל רגע של אי סביעות רצון. אוקיי? אז בואו תראו עד כמה אתם יודעים אותו עכשיו. כמה אנחנו יודעים אותו כאן, מרגע לרגע. אוקיי? אני יודעת שזה עכשיו נשמע לכם מוזר מה שאני אומרת. שכאילו הרגעים האלה על הכרית, זה רגעים של ביטוי של סבל, ושזה של הסבל בעצם קיומו בתודעה, אבל כן, זה זה. אני זוכרת שאני לא קלטתי את זה בפעם הראשונה. חשבתי שהמורה שאומר לי את זה, הוא לא מבין את החיים בכלל. ממש. ממש. כאילו, נראה לי, מה זאת אומרת, אם הרגל נרדמת לי, אומרים לי, זה מראה לך את הסבל של החיים? כאילו, זה נראה לי, איפה? תשחרר אותי מהכאב, וזהו, מה עכשיו אתה מדבר איתי על סבל של החיים? חיים יפים? אבל זה זה. אז יש את הסבל. ואת הסבל, הסיפור הוא לדעת אותו, לא לדעת אותו רעיונית. להסכים להיות באי הנחת. ומה קורה לנו כשיש לנו אי נחת? מה קורה לנו כשאנחנו חווים אי סביעות רצון? אנחנו לא קוראים לזה בדרך כלל סבל, נכון? כי סבל זה משהו שנשמע מאוד גדול ודרמטי, וקשור בדרך כלל בחולי ובמוות ובאובדנים ופרידות. כאילו אנחנו שומרים את המילה הזאת. אבל הסבל, זה הסבל שהוא ככה מאוד עוצמתי וכבד, אבל כל ביטוי של אי סביעות רצון זה ביטוי של סבל. אוקיי? ואז מה קורה לנו כשאנחנו במקום הזה? מה קורה לנו אוטומטית? הרצון להזיז, למסך, להסתיר, למצוא את סביעות הרצון. תראו, תראו כמה פעמים ביום אנחנו חווים אי סביעות רצון ואי נחת. לא כי משהו איתנו לא בסדר. אנחנו חושבים שמשהו ש... שאם אני רק אמצא את הסיפוק הבא, אז יש, זה בסדר. אם רק, כן? ככה זה עובד בתודעה. אם רק. אבל זה לא. זה... כי ברגע שאני אספק את עצמי ברגע הזה, ונגיד, לא יודעת, מה קורה לנו באי נחת בבית, באי סביעות רצון? כמה פעמים המקרר נפתח, הפייסבוק, אני לא יודעת, כל ה... איפה אנחנו מחפשים את הרווחה, או את המיסוך, הסתרה, התעלמות מאותו רגע של אי נחת. וזה כל הזמן קורה. זאת אומרת, אין לי פה, יש פה. מרגע שיש את המכשיר הזה, אנחנו כבר לא באי נחת. זה מדהים העניין הזה. אנחנו לא, אפילו לא חווים למשך הרבה זמן את אי הנחת. זה כל כך מהיר. כל כך מהיר. אנחנו לא שמים לב שאנחנו באי נחת ופוט. אנחנו בפייסבוק, באינסטוש, לימדו אותי שאומרים אינסטוש. נכון? אחד התלמידים אמר לי, את אפילו רואים שאת לא יודעת מה זה, אם את אומרת אינסטגרם. בוויינט, בכל מקום שיכול לקחת את תשומת הלב שלי, שאני אדע מה קורה שם, ואז אני לא ערה למה שקורה פה. זה מה שקורה לנו. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא בסדר, אבל יש משהו בהיווכחות. ולכן המוכנות שלנו לשים לב, להיווכח, כן, יש פה אי נחת. זה לא אומר עליי שום דבר. זה אומר על טבע הדברים משהו, וזה לא אומר שאני לא בסדר. ולא סתם אנחנו, אתם יודעים, מצויים במסגרת הזאת, ואנחנו פוגשים, כמה אנחנו פוגשים את אי השקט, את אי הנחת, את אי סביעות הרצון שלנו. וכמה אנחנו אומרים, אילו רק לא היה לי את הכאב הזה, ואילו רק לא היה את הרעש הזה, ואילו רק לא היה, ואילו רק לא הייתי שוכחת את השל המסוים הזה, או את הקרם המסוים הזה, כל הזמן יש לנו משהו. אז זאת האמת הראשונה. ולדעת אותה זה להיווכח בה, ולהיווכח בה זה כמו שתומר אמר, זה לדעת במובן המקראי. זה לדעת מבפנים. זה לדעת דרך החוויה, לא לדעת את הרעיון. Okay? ואז יש את האמת השנייה, והאמת השנייה באה ומדברת על הגורם. יש סבל, אז יש לו גורם. אז בואו נראה מה הגורם. והגורם הוא... תודה, הרצונות. דיברנו על זה קצת בבוקר. הרצונות שלנו. הרצונות, התשוקות, מה אנחנו רוצים שיקרה. ובאותה מידה, מה אנחנו לא רוצים שיהיה. זאת אומרת, זה לא רק מה אני מחפשת שיהיה לי, משהו to have, שיהיה יותר נעים, שיהיה יותר נוח, גם כל החלק של מה אני לא רוצה, הדחייה. החוויות בחיים שאני חווה ואני פשוט בהתנגדות אליהן. והם שני רצונות בדיוק באותה מידה. אוקיי? הרצון, הרבה פעמים יש לו את הביטוי, זה רצון כצמה. החלק הזה שקשה לנו להרוות אותו. יש לנו חלק שכל הזמן רוצה. כן? אם יש אי סביות רצון, אז בוודאות יש רצון, יש איזשהו חלק שכל הזמן רוצה. זה לא משנה מה. תסתכלו כמה רצונות. רק היום. כל שעה. על הכרית. הרצון לא לחשוב, הרצון לא לחשוב מחשבה מסוימת, הרצון לא להיות, הרצון שזה יפסיק, הרצון שהפעמון יצלצל, הרצון שהרגל לא תירד... תראו כמה רצונות. לפני כמה שבועות, באחת, בקבוצה שאני, קבוצת ישיבה, שאני מנחה, לקחנו מין תרגול כזה הביתה, יכול להיות שתיקחו אותו, זה תרגול מאוד מעניין. שאמרתי, בואו נשים לב ברגעים כאלו שאנחנו יכולים רגע אחד להביא תשומת הלב תוך כדי תנועה, זאת אומרת שאנחנו מוצאים איזושהי ניסרות, משהו, פגשנו משהו, יש תגובה. אם יש רגע אחד של יכולת לעצור ולבדוק, אז מה אני רוצה כעת? ותמיד יש שם רצון. כי הרצון הוא זה שמגיב, והרצון הוא זה שמתנגד, והרצון הוא זה שכועס. לפחות הכעס בא בעקבותיו. תסתכל, אוקיי? נראה שהרצונות נמצאים שם. עכשיו, רצון זה לא דבר רע, אוקיי? נזכור, לא כל רצון מביא איתו סבל. הרצונות שאנחנו נצמדים אליהם, מה שנקרא attachment, אלה שאנחנו נאחזים בהם, שאנחנו חושבים שהם ה... אם רק הם, והחיפוש שלנו אחריהם. Okay? לא כל רצון, יש רצונות אני רוצה, קורה, קורה, לא קורה, לא קורה. בסדר, חיים ממשיכים. הם לא גורמים סבל. הרצונות שבהם אנחנו נאחזים, והרבה פעמים יש את הגדולים יותר של החיים, שאילו רק זה, כן, נאחזים, ואז אנחנו מממשים אותם, אז יש רצון אחר, ורצון אחר, רצון אחר. אופן, כאילו, דרך קלאסית להפוך להיות עבד של התודעה. עכשיו, זה לא אישי, אני לא יודעת אם אתם מבינים שזה לא אישי. אתם מבינים שכולנו בעניין הזה? ואם זה כולנו, אז אתם מבינים שככה תודעת העולם עובדת? התודעה העולמית. התודעה העולמית, זאת אומרת, הכוחות שמנהלים את העולם הם ככה, אלה שיש להם יותר רוצים יותר, אלה שהתנועה שלהם של סלידה ופחד והתנגדות, אז תוקפנים יותר, זה מה שאנחנו חווים בעולם. תסתכלו על זה. אנחנו יכולים להסכים לראות, וזה היופי בעיניי בתרגול הזה, שאם אני מבינה את מה קורה פה, אני מבינה מה קורה. אצל הקרובים אליי, אני מבינה מה קורה, מה קורה בסביבה. אצל כולנו יש את ה... אין מישהו שהוא מחוץ לטבע האנושי הזה של אי נחת או סבל ותשוקה שגורמת לזה. התשוקה להיות מישהו, התשוקה לא להיות מישהו, התשוקה שיהיה לי משהו. וגם הרצונות הקטנים האלה, בואו נראה ככה, המיקרו-קוסמוס שאנחנו יושבים, המעבדת מחקר הזו כאן, של כל אחד ואחת מאיתנו. זה לא משנה איך קוראים לנו, ומה הביוגרפיה שלנו, ומה ההיסטוריה שלנו, ומה ההוויים שלנו בחיים. העניין שכל הדברים האלה מאוד שותפים לכולנו, ולחשוב על זה, זה לא משהו שקשור בתרבות. התרבות שלנו זה קורה ביתר סט. כי הפער בין גירוי לתגובה נעלם כבר, והמרחב הזה בין אי נחת ואי סביעות רצון למימוש הרצון, עכשיו זה קטע, כי אני מראה את זה ולהבין שגם השנייה הזו שפתאום בא לי משהו, לרגע שאני מתקשרת להזמין ועד הרגע שאני כבר מממשת, הלך והתקצר. פעם היינו צריכים לצאת מהבית, ללכת, להזמין, לקנות. היינו צריכים לעשות עוד איזשהו מאמץ חוץ מלחיצה בכפתור. זאת אומרת, הפער הזה, אנחנו אפילו לא מרגישים למשך זמן את אי הנחת. מכסים אותה מיד, ואז יש עוד אחת ועוד אחת, והעצמה לא מפסיק. אני כתבתי כמה דברים, אני לא יודעת אם אני אראה אותם. אני בעיקר יודעת אותם, אבל סתם, אולי יש איזה הגיג. ואז, אז אוקיי, אז יש את את אי הנחת, וחלקנו, כן, יכולים כבר לראות ברצון. אם אנחנו מסכימים לראות רצון, אנחנו יכולים כבר לראות בו, אם אנחנו מספיק בכנות, את אי הנחת ואי הסיפוק. ממש אפשר לראות אם אנחנו בכנות, ועולה בי איזושהי תשוקה רגעית כזו, ואני יודעת, אבל זה לא יספק אותי, זה אולי רק יעשה את ה... כן? זה הרבה פעמים קורה לנו בקוביית השוקולד הזאת, שהיום עלתה באחת הקבוצות, וכולנו יש איזו קוביית שוקולד איפשהו. למקרה ש... אצל חלקנו זה גם בקבוקי אלכוהול, ואולי גם סיגריות. זאת אומרת, במקרה שאני, כן, שאני לא אשאר בחוסר אונים ברגע שהיא נחת, שיהיה לי. ואז יש את מה שהבודה גילה בשוני. ומה שהוא גילה זה את התנועה שדיברתי עליה ביום הראשון. וזה צמצום והפסקת הסבל, זו האמת השלישית, שניתן לצמצם ולהפסיק את הסבל. זה לא משהו שאנחנו, כן? הוא לקח לו 6.5 שנים, אני, כאילו, זה באמת מסע. והוא היה בודה בסוף, כן? היה... והצמצום והפסקת הסבל קשורה בתנועה הזאת. פשוט בתנועה הזאת. זו תנועה שבין אם אתם שמים לב או לא, אנחנו מטפחים אותה על הכרית, אני דיברתי עליה ביום הראשון, זו התנועה של הוויתור. זו התנועה של השחרור. זו התנועה שקוראים לה letting go. המוכנות לוותר על הרצון. כן? אם באטאצ'מנט אנחנו מדברים על הצמדות, ממש להדביק, להידבק, להזדהות. באטאצ'מנט אני מזדהה עם הרצון. הרצון ואני זה אחד. כן? זה אחד. אין סימי ורצון. יש את הרצון של סימי, זה כבר, יש לי בעלות. וכל החיים שלי תלויים ברצון הזה ובמימוש שלו. ואם זה לא יתממש, ואם זה לא מתממש, אז האי שקט והסבל הוא גדול. אוקיי? והתנועה הזאת, עכשיו, זאת התנועה שאנחנו מפתחים פה מרגע שהגענו, וזה בעיניי היופי של איך הטכניקה קשורה לפיתוח התודעה, ואיך הטכניקה קשורה למהות של התרגול, מכיוון שכל רגע, שאני חוזרת אל הנשימה, אני מבוטרת על משהו, ואני עושה התנועה הזאת, היא כבר מתפתחת. כל רגע שזה קרה. אוקיי? כל רגע של תשומת לב, משהו שהסיק, והחזרה הזאת, התנועה הזאת, ככה היא מתפתחת. מוויתור על מחשבה אחת, בין אם היא על פנטזיה, ובין אם משהו שמאוד מדאיג, או מכעיס, או מדכא, או משמח. ראיתי, שמתי לב, הרפאתי. חזרתי. ההרפאיה והחזרה יש בה מיומנות מאוד גדולה כשאנחנו באים לדבר על התנועה הרחבה יותר, שזו התנועה של חופש. זו התנועה של לשחרר את הגורם של הסבל, לשחרר את הרצון, להרפות את התשוקה. אוקיי? יש בזה הרבה מאוד חופש. הבעיה הקטנה גדולה פה, שאנחנו צריכים, אני חוזרת למה שהבהרתי היום, אנחנו צריכים מידה מאוד גדולה של בהירות תודעתית, לדעת במה אנחנו אוחזים. אז כל מה שאמרתי הבוקר, או שדיברתי בכלל על בהירות תודעתית, למה? כי אנחנו לא באמת יודעים במה אנחנו אוחזים. אנחנו אוחזים בלי לדעת אפילו. כי זה, אנחנו נאחזים באמונות ובדפוסים ובאידיאלים ובערכים, שחלקם מחלים את הפנימיות שלנו. אנחנו אפילו לא יודעים על זה. יש לנו איזה נכון ולא נכון כזה, כל מיני, יש לנו מגוון דרך אגב. וזה הרבה קשור לאיך גדלנו ומה טיפחנו ומה נראה לנו. עכשיו, אין פה איזשהו, אנחנו לא יודעים בפנימיות שלנו, עד שאנחנו לא חווים את הנחת ואת הסבל, אנחנו לא יודעים שהרצון שהדברים יקרו אחרת הם אלה שגורמים לנו לסבל. ואני לא מדברת על, רק על תשוקות של החושים, כן? ברור שלא. אם נסתכל על כל מיני סיטואציות בחיים, ונתייחס מה שאני קוראת לסבלים, אני אומרת סבלים קטנים, אבל דברים שלא נותנים לנו מנוח. וזה לפעמים יחסים שהיינו רוצים, או איך היינו רוצים, יש מי שאומר הרבה מאוד בעניין של יחסים במשפחה, איך הייתי רוצה או איך צריך שיהיה. אוקיי? או כשאנחנו מסתכלים אל החברה שאנחנו חיים בה. מה שם מסעיר אותנו כל כך? או מה קשה לי לקבל בסביבה שלי? ואני לא מדברת על תקבלי ותשתקי, כי לא מדברת על לנמנם את התודעה, אני מדברת על אם זה גורם לי לסבל. כי לא כל דבר גורם לי לסבל, אבל הדברים שגורמים לנו לסבל, ואם נראה לדעת את הסבל ולזהות את הרצון או את ההיצמדות שלי, למה אני רוצה ולמה אני נצמדת. ולשם כך יש צורך בבהירות התודעתית. לשם כך התרגול הוא כלי. אוקיי? כי אם זה היה פשוט, אז לא היינו צריכים לשבת כל כך הרבה. אבל זה נמצא מאוד עמוק בפנימיות שלנו, זה המובן מאליו שלנו, שאם לא נראה את ה... נסכים לחקור אפילו מה הוא עושה לנו ומה הוא גורם לנו, אז אולי לא נסכים לשחרר או לא נדע לפתוח את היד, לשחרר את הרצון, את ההתנגדות, אוקיי? אז זו האמת השלישית. והיא מדברת על צמצום, ויש בה עמידה, כי כל שחרור שאנחנו מסכימים לשחרר, כל תשוקה, כן? שאנחנו מסכימים לשחרר, זה אותם דברים שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו אוחזים בהם, והם גורים לנו לכל כך הרבה איזושהי בערה. ואנחנו קוראים לזה אני, הרבה פעמים באמת האני, ההזדהות, מה שעושה אותנו זה עם מה אנחנו מזדהים, מה אנחנו מאמינים, ויש לנו פחד מאוד גדול לשחרר. אנחנו פוחדים לשחרר כי אנחנו פוחדים שאם אני אשחרר לא יהיה לי אכפת. אבל זה שאכפת לי, זה לא אומר שאני צריכה לסבול. אני לא צריכה לפעול באכפתיות בעולם מתוך סבל. אני יכולה להיות אכפתית ולא לסבול. מבלי שזה יבהיר את הפנימיות שלי. זו האמת השלישית. והאמת הרביעית מדברת על הדרך, הדרך לצמצום והפסקת הסבל. והדרך לצמצום והפסקת הסבל מורכבת, כמו כל דבר טוב, משלושה חלקים, שמורכבים משמונה חלקים. אני רק אגיד בכללי, כי זה משהו שבאמת אפשר להמשיך וללמוד אותו, זה דרך כפולת השמונה, או את full path, זה נקרא, שמורכב קודם כל ממוסר. והסיבה ממוסר הבסיסי, דיברנו עליו קצת בהתחלה, יש משהו שהמצפון שלי נקי, כדי להביא גם בהירות לתודעה. יש חשיבות בהתנהלות האתית שלי, של אי פגיעה. אוקיי? כי אי פגיעה, יש משהו אקולוגי באי פגיעה, ומשהו שהוא מאוד חשוב בהתנהלות, אבל גם מאוד מאוד חשוב שכשאני רוצה להביא בהירות לתודעה, ואם אני דיברתי היום על הבוץ כן, החול והמים, כשהמצפון שלנו לא נקי, המים לא יכולים להיות צלולים. זה חלק מהעניין. יש אי שקט תמידי כזה שמנהל. וזה החלק הראשון שמורכב מאתיקה, ממוסריות בסיסית, מאיך אני מדבר, מהשימוש בלשון, במילים, כן? מהתייחסות לחפצים של אנשים אחרים, מהפעולה הנכונה, כן? שאני לא פוגעת. החלק השני מדובר על הפיתוח המנטלי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. זה מה שאנחנו עושים. טיפוח של ריכוז, טיפוח של תשומת לב, טיפוח של מאמץ. וגם החלק השלישי מדבר על חוכמה. והחוכמה היא בדיוק הנביאה הזאת של מתוך הבהירות התודעתית של ראיית המציאות נכוחה. זה בדיוק הראייה הזו, במה אני נאחזת, במה אני נאבקת, במה אני מתנגדת, מה אני משתוקקת, מה הדבר הזה שגורם לי סבל. עכשיו, לא צריך לחפש את התשובות, כי כשישנה בהירות אנחנו פשוט רואים את זה, זה לנגד עינינו. זה היופי בבהירות, כשמשהו בהיר הוא נראה. אוקיי? יופי. אז זה ארבע אמיתות, והם הבסיס של הבסיס, ויש בהם הכל. יש בהם הכל. זאת אומרת, ארבע אמיתות זה הבסיס של מה שאנחנו עושים פה, וזה כשלעצמו. יש עוד הרבה בלימוד הבודיסטי, אבל זה תמיד הבייסיק, תמיד המקום שממנו אנחנו יוצאים ואליו אנחנו חוזרים. זה מה שיעשה את ההבדל באיכות החיים שלנו, בחופש הפנימי שלנו. על היכולת שלנו להיות עם הדברים, להיות עם בחיים, לזהות אי נחת, לראות את, כן, את הרצון והיכולת להרפות, לשחרר, ולפעמים כבר ברצון אנחנו יכולים לראות את הסבל ומראש, כן, לא להילקד בתוכו. לראות איך הפיתוי הזה יכול ללכוד אותנו, וגם הניסיון שאומר, אין בזה באמת, אין ברצון הזה שום רווחה, יש בו להפך, המשך של סבל. Okay, זה מה שקורה, שצמא מביא גורם לעוד צמא. הדבר הנוסף שאני רוצה להרחיב עליו, והוא קשור לתרגול שלנו, לחוויה, למה שקורה כאן על הקרית וקורה בכלל, זה שאנחנו בהנחיות שלנו והתרגול שלנו, אנחנו מדברים על לשים לב, להיות עם. והבוקר קצת הזכרתי ואני רוצה להרחיב, מאוד משמעותי. שאם זה כל כך פשוט, שיש לנו גוף ותודעה, תודעה וגוף, אז למה זה לא כל כך פשוט? זאת אומרת, באמת, למה זה לא פשוט? למה לא פשוט לנו לשבת ופשוט להיות? Okay. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו נפגשים בהם, כשאנחנו פשוט רוצים להיות, זה מה שנקרא בתרגול הבודיסטי, נקרא חמשת הגורמים המעכבים, five hindrances, או בשפה השגורה בפינו, האורחים. ואנחנו מתיישבים, אבל מתיישבים איתנו עוד מדיירי הבית הפנימי שלנו. יושבים שם עוד, ואני רוצה להציג אותם יותר ככה בפרוטרוט, כדי שתראו עד כמה אנחנו דומים וכמה זה באמת יש משהו שמנהל את הפנימיות שלנו בלי שאנחנו בהכרח רואים אותו כנפרד מאיתנו, אוקיי? חמשת הגורמים האלו הם יותר חמש משפחות. זה חמש משפחות שלא ממש מאפשרות לנו את החופש שאנחנו רוצים, אוקיי? כי כשאני ארצה לכוון את הקשב וארצה פשוט להיות, הם בעיקר יגידו לי למה לא. הם יושבים, הבסיס שלהם זה במערכת ההישרדותית, אז נכון שבמצב של הישרדות אנחנו צריכים אותם. הבעיה הגדולה שבמשהו במערך החיים שלנו, אולי זה כן קשור למודרניזציה, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שמשהו במערך החיים שלנו, ויש לי תחושה שאפילו בעידן הנוכחי חלקם מקבלים מקום ביתר סט. הם מופיעים וממש מנהלים לנו את הפנימיות. זאת אומרת, הסיבה שאני אוהבת לקרוא להם אורחים, כי זה צריך להיות היחס שלנו אליהם. הבעיה הגדולה היא שבחלקם הם בעלי הבית שלנו, הם לא אורחים שלנו. Okay? אנחנו כבר לא יודעים לראות הבדל ביני לבין אותם אורחים. אז המשפחה הראשונה, זה קצת דיברתי עליהם בהקשר של ארבע אמיתות, זה המשפחה של הרצונות. ופה אנחנו פוגשים אותם, זה הרצון, זה רצון מאוד מסוים, זה רצון לחוויה חושית שונה. ותסתכלו עד כמה. המקום שאני אומרת, אם אז, כן? אם אז, זה המקום של הרצון לחוויה חושית שונה. ותסתכלו כמה פעמים זה קופץ לנו ביום-יום. הרצון שמישהו יזוז אחרת, שזה יקרה אחרת, שיהיה יותר חם, שיהיה יותר קר, שיהיה יותר מרווח, שיהיה יותר טעים, זה כזה. זה כזה, אני לא יודעת עד כמה אתם ערים לזה, אבל זה ממש יושב בתשתית. שידברו אליי ככה, שיתייחסו אליי אחרת, שזה כאילו שהחוויות שלנו יהיו שונות ממה שהן. אוקיי? עכשיו, האורח הזה הוא יחסית שקט, אנחנו כוח מזוהים איתו שאנחנו לא מזהים אותו. המשפחה הבאה היא המשפחה של כל הרצף, של חשש, של דאגה, של פחד, של חרדה. כן, זה החלק הזה שמודיע אי אפשר לשבת בשקט, ולכן הביטוי הפיזי שלו זה אי שקט גופני. כשאנחנו מוצאים את עצמנו זזים הרבה, ולא רק כי לא נוח, גם בבית, אוקיי? משהו מנהל את הפנימיות, איזושהי דאגה, איזשהו חשש מנהל את הפנימיות שלנו. זה יכול להיות גם, אספנו כל כך הרבה to-do listים שאנחנו לא יכולים לשבת בשקט, כי אנחנו דואגים מתי נעשה ואיך נעשה, והאם נספיק ולא נספיק. Okay. מחשבות על מה יהיה. כמעט כל המחשבות על העתיד, יש בהם היבט של דאגה. אוקיי? Okay. משפחה נוספת היא אחרת לגמרי בביטוי שלה, היא המשפחה של במערכת ההישרדותית, היא זו שמורידה מסך, זה הפריז. זה השיעמום, זה לא בא לי, זה קהות חושים. אני חווה את החוויה, אבל אני חווה אותה קצת כזה דרך איזשהו מסך, לא ממש, אוקיי? Okay? קצת נמנום, לפעמים שינה, הרבה בלבול, אני לא יודעת מה קורה. כן? כשבחיים אני אומרת, אני לא יודעת, שואלים אותי, לא יודעת, אני לא יודעת, לא החלטתי, זה כזה. אצל חלק מהאנשים זה נתפס כאדישות, זאת אומרת, זה האנשים שאנחנו נגיד הם אדישים. אבל זה לא ממש, זה כזה, החלק הזה שהוריד מסך, אני כאן, שם הדברים קורים, וזה כאילו שומר עליי. אין לנו שליטה עליהם, שלא נתבלבל. זה לא כאלה שאני בוחרת ללחוץ כפתור ואחד הדברים האלה עובדים. זה פשוט המערכת הפנימית שלנו כבר בחלקה רגילה, חלק מהאורחים האלה, המשפחות האלה, הם הפכו להיות חלק מההזדהות שלנו, קצת מזוהים איתם. המאפיינים שלנו, כי איכשהו במשך השנים עירחנו אותם כל כך הרבה, שזה נראה שהם בעלי הבית. או לפחות, ואיך זה נקרא? דיירים מוגנים. ואז יש משפחה אחרת שאנחנו מכירים אותה מאוד, זה כל החלק התוקפן של התודעה. שיפוטיות, ביקורת, טינה, שנאה, קנאה, כעס, תסכול, אשמה, האשמה, קורבנות. אתם יודעים כבר מה מדובר. כל החלק שהוא יותר תוקפן. עכשיו, זה לא משנה אם הוא תוקפן פנימה או חוצה. זה זה שיש לו מה להגיד משהו על, אוקיי? והוא יוצר איזושהי בעירה כזאת, יוצר הרבה מאוד. אוקיי? ואחרון חביב. אחרון חביב והמאוד מאוד טריקי, הכי הכי מורכב בעיניי. הנחש מתחת לקש, אני קוראת לו, קוראים לו ספק. עכשיו, הוא שונה מכל המשפחות, מכיוון שהוא מנהל אותנו דרך השכל. ודרך השכל הוא משכנע אותנו למה לא, או למה לדאוג. זאת אומרת, הוא מאוד, כן, דרך אגב, כל המשפחות זה חבר מביא חבר. זה לא שאחד מהם מגיע, הם אחד מנהלים את השני, כי אני יכולה לדאוג, הוא יכולה לרצות, וכשהרצון לא מתממש, אז עולה כעס ותוקפנות, וככה זה עובד. אוקיי, ולספק, אחד הדברים המעניינים לאורך השנים שאני פוגשת עם ספק, זה שאנחנו כל כך מזוהים איתו, שאנחנו לא מצליחים לזהות אותו. כי הספק ואני זה אחד. למה? כי הוא הרציונל שלי, והוא החוכמה שלי, והוא מה שאספתי, והבנתי במהלך השנים על החיים בכלל, על עצמי ועל כולם. ולכן כשהוא משכנע אותי, הוא משכנע אותי מבפנים. זאת אומרת, הוא מביא את הנימוקים הכי שאני הכי, שהם ברורים לי. אוקיי? והספק יגיד לי למה לא. והוא תמיד יעצור אותי. התפקיד של הספק זה לעצור אותנו. לא משנה מה אני רוצה לעשות. הוא יטיל ספק. נגיד לנו, בטוחה, את מוכשרת לזה, זה מתאים לך. את עושה את המדיטציה טוב, את נושמת טוב, את שמה לב טוב, זו שעה מתאימה לך, המורים מתאימים לך, באת בזמן הזה, את מתאים בשנה, זה זה, אולי היא צריכה לבוא אחרי שהחלטת החלטות, אולי אחרי שזה, כל הזמן יגיד לנו למה לא. למה לא מערכות יחסים, למה לא זוגיות, למה לא בת הזוג הזאת או הזה, למה לא צעד כלכלי? למה לא צעד מקצועי? למה לא... מה לבחור בלימודים? ככה הספק. אתם מכירים אותו? לא, פתאום. ואנחנו בסופו של דבר אומרים אני. עם כל אחד מהם אנחנו אומרים אני דואגת, אני בספק, אני זה, אני. והמערכת ההישרדותית אחד הם. ואתם מבינים שזאת הסיבה למה אין לנו את המרחב, למה זה לא כל כך פשוט. אתם יכולים להבין את הלכי הרוח, שזה הלכי הרוח. הם אלה שגם גורמים לנו מצב רוח. אנחנו מאוד נופלים ברשת שלהם, בכמה הם אמיתיים. שימו לב לך כמה מחשבות על מה יהיה היו לנו כאן. כאילו אנחנו יושבים פה ובאנו לדאוג. ואנחנו בטוחים שאם... פעם אמרה לי מישהי, אם אנחנו לא נדאג, אז מי נהיה? ואני לא צוחקת, זה רציני. אנשים, ההזדהות שלנו היא מאוד שם. אוקיי? והתסכול שמחכה על כל צעד ושעל. אוקיי? ועכשיו אני רוצה לסגור איזשהו מעגל שתומר התחיל אתמול, ושנבין יותר מה זה אומר, החץ הראשון, ומה זה החץ השני. ויש לנו גם שלישי ורביעי וחמישי ושישי, הרבה פעמים, ככה זה עובד. אבל יש לנו אפשרות ויש פוטנציאל לתרגול הזה. זה הפוטנציאל של התרגול דרך אגב. שזה יכול להיגמר בחץ הראשון. זה לא יקרה מיד. מה זאת אומרת להיגמר בחץ הראשון? החץ הראשון שהוא קורה, זה כמו התחושה הפיזית שלנו על הקרית. אותה רגל שנרדמת, אותה תחושה אולי בגב. זה הגוף, זה ככה קורה. מה שעושה את ההבדל, אם יבוא החץ השני או לא, זה מה תהיה הגישה שלי לדבר. מה תהיה הגישה שלי לחץ הראשון? מה תהיה התגובה? והרבה פעמים בואו נסכים לראות, בואו נשים לב מה קורה באופן באמת, בכנות ובאותנטיות, כשיש לי כאב פיזי. מי מהאורחים שם הראשון שמגיב? זה התסכול? זה הפחד? כן? מה קורה כשרגל רדומה? זה אני מכירה פשוט מאוד טוב מגוף ראשון, מה שנקרא. מה קורה כשהרגל נרדמת? על הפחדים? ומה יקרה? והדמיון של נמק וחוסר זרימה, אבל לא אוכל להזיז את הרגל, והסרטים משלמים. וזה כבר החץ השני, זה הפחד. זאת אומרת, החץ הראשון הוא פיזי, והחץ השני הוא הרבה יותר רגשי, כן, מנטלי, באיך אנחנו ממשיכים להזין. או לחילופין, חשבתי מחשבה. והכניס אותי לאיזשהו, לא יודעת מה, סרט, נזכרתי במשהו. אוקיי? שמתי לב, נזכרתי באיזשהו אירוע שאולי היה מטלטל. ואז אני מתחילה לכעוס על עצמי ולכעוס על כל העולם, כן? זאת אומרת, הייתה חוויה, היא הייתה לא נעימה, היא הייתה אולי מטלטלת. אבל התגובה שלנו לחוויה, היא עושה את ההבדל. וכל מה שהמדיטציה עושה, היא לא משנה את המציאות. היא משנה את תפיסת המציאות שלנו, וגם את היכולת שלנו, את המרחב הזה להגיב אליה אחרת. Okay. אז החץ השני זה התגובה, ולפעמים זו תגובה על תגובה על תגובה, וככה אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו מסתובבים בעולם עם סיפורים כבדים במשך שנים, כי אנחנו לא מצליחים לעצור. כן? החץ אחד, פעם אחת נפגענו, ומאז אנחנו ממשיכים להכניס חיצים בדיוק לאותו מקום. אני רוצה לעשות הקשר בין החלק של הסבל, כי כאב, בין אם הוא רגשי ובין אם הוא פיזי, אנחנו לא יכולים להימנע מכאב. אבל אנחנו לא צריכים לסבול. זאת אומרת, סבל הוא משהו שהוא התגובה שלנו לאותו כאב. זה מה שיוצר סבל. ואני אסיים בזה שאני ככה אולי אומר, זה ממש בקשר ישיר למה שאמרתי הבוקר, שתי התנועות האלו. אתם זוכרים שדיברתי על שתי תנועות? התנועה של הדחייה, כן? חוויה לא נעימה ויש את התנועה של הדחייה, ושם אפשר לראות איך האורחים שדיברתי עליהם, הם אלה שמתגייסים לחוויה של הדחייה. הסלידה, התוקפנות, הכעס, הטינה, כן? לא רוצה. יש לי צליל שהוא לא נעים, ואולי יש איזה כלב שנובח לי בשכונה, ואיך בקלות אני יכולה לטפח טינה וכעס, וזה יכול, אוקיי? מצליל. אז זה הדחייה, זו התנועה הזאת. ויש את התנועה של החיפוש אחר, כן? שזה גם אחר איזשהו משהו שיותר מענג שנעים, ולחפש אותו ולהמשיך לחפש אותו. והשינוי קורה, ואתם זוכרים שאמרתי שיש גם, אתם זוכרים את התחושה הניטרלית, זאת שאנחנו לא שמים לב אליה, שבסך הכל בתודעה יכולה להתפתח התנועה הזאת. והתנועה הזאת, שהיא תנועה של חופש, שיכולה להיות עם כל מה שבא ברוך הבא. בלי דחייה ובלי, כן, אחזות ותשוקה וצמה. המקום הזה שיכול בלי לחפש ובלי לדחות. אוקיי? זה המקום שבו המאבק מפסיק. והמקום שמאבק מפסיק הוא המקום שהנפש, מה שנקרא, נהיית שווה, השתוות הנפש. של היכולת להיות עם הדברים כשהם באים וחולפים. אז שמים לב, וזה לא נעים, וזה לא נעים, אבל מפסיקים את המאבק בהם. ובהפסקת המאבק יש חופש מאוד גדול. ויש שחרור. וזהו. מה? אז אני מקווה שקצת בתמונה הזאת אתם יכולים לראות את הקשר, כי לפעמים הקשרים מתנתקים לנו בין פילוסופיה לתרגול, בין מה קשר בין הנשימה לסבל. אוקיי? אנחנו לא כל כך רואים איך הדבר הזה, ושלא תחשבו, אנחנו לא באים פה, אנחנו לא מאדירים סבל או מעצימים סבל, הוא פשוט נמצא. אנחנו רק במעבדה שלנו, זכוכית המגדלת קצת גדלה, ומחר היא תחזור לרזולוציה או מחרותיים לרזולוציה הרגילה שלה, ונחיה את חיינו כמו שאנחנו מכירים, ואולי נשים לב ביתר סט לדברים. אבל היכולת לראות שיש אפשרות, יש אפשרות, לא חייבים להיאבק כל הזמן, שיש אפשרות גם לשחרר וגם להרפות, ובעיקר בעיקר התנועה הזו שקוראים לה קבלה. קבלה לא ככניעה, קבלה כעוצמה, כיכולת להכיל את המגוון. אז תודה רבה על ההקשבה. בואו נשב שתי דקות. נראה לי שזה לא הקליט, אני לא מוצאת את ההקלטה הזאת.